המנהג, התקנה שתיקן, הנהיג האריזה לעשות את אותם שבועות שקוראים בהם את הפרשות של יציאת מצרים, של גלות מצרים ויציאת מצרים. הפרשות האלה הן פרשות שהן זמנים מיוחדים לתיקון של מכשולים מסוימים, חטאים מסוימים. לפי המנהג שהנהיג אריזל, לפי מה שהוא תיקן, אז שנת עיבור שונה משנה פשוטה, שנה רגילה. בשנת העיבור מצרפים גם את הפרשות תרומה ותצווה. גם אותם מצרפים כפרשות שהם, דהיינו, נקרא שגם בקריאת הפרשות האלה אנחנו קוראים את הפרשות של יציאת מצרים. זה דבר מאוד מאוד לא מובן. כבר עמדו על זה הרבה. מיישבים את זה בכמה, אפילו בשלה עצמו כתוב על זה תירוץ, והוא לא לגמרי מובן. נראה דחוק. זה תמוע, ממש. אם הפרשות האלה שייכות ליציאת מצרים, אז מה בין שנת עיבור לשנה פשוטה? מה ההבדל? אם יש שני אדרים, יש אדר אחד, מה לי? מה ההבדל? למה זה צריך לעשות איזשהו הבדל בעניין הזה? אם זה שייך, זה תמיד שייך. אם זה לא שייך, אז זה אף פעם לא שייך. מדוע זה שייך בשנת עיבור ולא שייך בשנה פשוטה? זה דבר שהוא מאוד צריך ביור. מכיוון שתקנו את זה, כן, תקנו את זה, רבותינו, שידעו היטב שורשי העניינים. אז אנחנו צריכים להשתדל לעמוד, כן, עד מקום שידינו מגע, להבין קצת יותר. אותם פרשות שהם נקראים שובבים, דהיינו הפרשות הראשונות של ספר שמות, שמות וערה עד משפטים. אז בשנת העיבור מצרפים עוד שבועיים, שקוראים בהם את תרומה ותצווה. הקשר שבין תרומה ותצווה ליציאת מצרים הוא ברור. הקשר הזה הוא ברור כדברי הרמב"ן הידועים. לשון הרמב"ן בהקדמה לספר שמות. השלים הכתוב ספר בראשית שהוא ספר היצירה, בחידוש העולם ויצירת כל נוצר, ובמקרה האבות כולם שהם כאין יצירה לזרעם. מפני שכל מקרה הם ציורי דברים לרמוז להודיע כל העתיד לבוא עלינו. כל העתיד לבוא להם. להם זה לכלל ישראל. ואחרי שהשלים היצירה, התחיל ספר אחר בעניין המעשה הבא מן הרמזים ההם. ונתייחד ספר ואלה שמות בעניין הגלות הראשון הנגזר בפירוש ובגאולה ממנו. והנה הגלות איננו נשלם עד יום שובם אל מקומם ואל מעלת אבותם ישובו. וכשיצאו ממצרים, אף על פי שיצאו מבית עבדים, עדיין יחשבו גולים, כי היו בארץ לא להם, נבוכים במדבר. וכשבאו אל הר סיני ועשו המשכן, ושב הקדוש ברוך הוא וישרה שכינתו ביניהם, אז שבו אל מעלת אבותם, שהיה סוד אלוקה עלי אוהליהם, והם הם המרכבה, ואז נחשבו גאולים. אז כתוב כאן שעשיית המשכן, עשיית המשכן, עשיית המשכן וכל כליו, היינו ההכנה ל... ושכנתי בתוכם. אז ההכנה לדבר הזה היא מצטרפת, היא בעצם גמר גאולת מצרים. זאת אומרת שהדבר הזה צריך היה להיות מעיקר הדין. כך צריך היה להיות, וזה צריך לעולם להיות כך. מה לי שנת עיבור, מה לי שנה פשוטה? מה ההבדל? הדבר כשלעצמו, זה דבר שהוא, זה גמר יציאת מצרים בעצם. כך זה צריך היה להיות. כן, במה נשתנתה שנת עיבור משנה פשוטה? כל ההבדל הזה הוא הבדל מוזר. אז נראה, ננסה, נשתדל קצת להבין. הפרשה של יציאת מצרים פותחת והחודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. בפסוק הזה כתובות שתי מצוות. המצווה האחת היא קידוש החודש, והמצווה השנייה היא עיבור השנה. כך, בכל אופן, כך דעת הרמב״ם. קידוש החודש כתוב, והחודש הזה לכם ראש חודשים, אתם תהיו אלו שקובעים את ראשי החודשים, לכם זה הכוונה לדייני ישראל, לדעת הרמב״ם זה בדין הגדול בדווקא, לדעת הרמב״ם כל בדין שהוא, אבל בכל אופן דייני ישראל הם אלו שהם קובעים את ה... הם מקדשים את החודש. בזמן שיש בדין הגדול כתוב ברמב״ם, אז לכולי אלמה רשות כל ישראל נטולה מכל בתי הדינים, והרשות נתונה אך ורק לבדין הגדול, והם ממנים בני אדם שהם ישבו וידונו, יקבלו עדים ויקדשו את החודש. על כל פנים, הבדין שמקדש את החודש נתמנה על ידי בדין הגדול, וזה בזמן שיש בדין גדול בישראל. כשפסק שאין בדין גדול בישראל, אז היו מקדשים על פי הראייה גם הרבה זמן עד קרוב לימות הבאי ורב, כמו שכתוב ברם. היו מקדשים על פי הראייה, ובית דין גדול כבר בטל מזמן. כבר הרבה שנים לא היה בית דין גדול. אז זה היה בית דין הגדול שבדור, כן. על כל פנים. זה בית דין שמייצג את ה... מייצג את כלל ישראל. והם אלו שמקדשים את החודש. זה החודש הזה לכם. זאת המצווה הראשונה שכתובה בפסוק הזה. המצווה השנייה, מצוות עיבור השנה, כתובה במילה לחודשי השנה. ראשון הוא לכם לחודשי השנה. סדר הדברים הוא שהשנה, הרי, הדברים ידועים. השנה נקבעת על ידי השמש, על ידי החמה. אין ללבנה מהלך של שנה. הלבנה יש לה רק מהלך של חודש. אם תזוזה קלה במשך כמה חודשים כאן וכמה חודשים כאן, על כל פנים אין ללבנה מהלך של שנה. שנה אין לה. ולחמה אין חודשים כמו שידוע. המחזור של החמה הוא מחזור שנתי, המחזור של הלבנה הוא מחזור חודשי. ואלו הם שני סדרי זמן שונים זה מזה. התורה אמרה שהשנה צריכה להיות מורכבת מחודשים שלמים. אין אפשרות לדחוס לשנה יותר מ-12 חודש. 12 חודשי לבנה נכנסים בתוך שנת חמה אחת. העודף הוא כמעט 11 יום. קרוב ל-10 ימים וקרוב ל-11 יום. זהו העודף שבין, כן, הסיכום של 12 חודשי לבנה ובין שנת חמה שלמה. שנת חמה זה 365 ימים, וחודשי הלבנה, אז הם נותנים לנו, כן, נותנים לנו 360 יום פחות שישה. שין נון דלת יום, בשנה רגילה. כי אחד מלא ואחד חסר, כן. יש 30 יום פחות חצי, אז ככה אנחנו, כן. חודש אחד מלא, זאת אומרת, חודש אחד אנחנו משלימים את ה-30 יום, וחודש שני, אז אנחנו עושים את ראש חודש ביום ה-30. אז ככה זה אחד מלא ואחד חסר. שין נון דלת ימים, שין נון דלת, משין נון דלת עד שין סמכי יש 11 יום. זה ההפרש שיש בין שנת חמה למה שנקרא שנה שלמה שהיא כלולה מחודשי לבנה. וכתוב, הגמרא לומדת מפסוק, מהפסוק הזה עצמו, הגמרא לומדת, לחודשי השנה, חודשים אתה מקדש לשנה, ואי אתה מקדש ימים לשנה. אי אפשר, השנה לא יכולה להיות מורכבת רק מחודשים שלמים. חודשים שלמים. אז 12 חודשים שלמים יש ויותר אין. ואותם ימים שהם עודפים, אז צריך להשוות לחודשי השנה. לחודשי השנה זה הכוונה. השנה צריכה להיות גם שנה של חמה, וגם חודשים של לחמה אין אותם. לחמה אין חודשים. אז השנה צריכה להיות מחודשים, לחודשי השנה. ראשון הוא לכם לחודשי השנה. אז אנחנו לומדים מכאן שיש דין מיוחד להשוות את סדר החודשים לסדר השנים. אז אחת לכמה שנים אנחנו מוסיפים חודש שלם כשמתקבצים, כשמצטרפים, זה אף פעם לא מדויק. כן? אף פעם אין לנו שנה שלמה, אף פעם. אף פעם אין לנו שנה בדיוק. שנה בדיוק זה הכוונה שנת חמה. זה אין לנו אף פעם, לעולם אין לנו דבר כזה. או פחות, בצורה, כן, זה די רציני. 11 יום פחות. או הרבה יותר. כשהוספנו חודש, יש הרבה יותר משנת חמה. אז כשיש 13 חודשים, אז זה הרבה יותר משנת חמה. אבל זהו החשבון המדויק, כמו שקיבלו חכמים, כך קיבלו חכמינו. החשבון המדויק הוא שעושים את זה 7 שנים במחזור של 19 שנה. אז יש 7 שנים מעוברות במחזור של 19 שנה. ואותם 7 השנים המעוברות הם אלו שהן משלימות ומתאימות את שנת החודשים עם שנת החמה. במחזור של 19 שנה, אז הדברים חוזרים, כן, לנקודת ההתחלה, ואז שוב, זה שווה. אין עודפים. כך קיבלו חז"ל. על כל פנים, שתי מצוות כתובות בפסוק, שהפסוק הזה היה הפסוק שעל ידו, זאת אומרת, כך מתחילה הפרשה שבה ועל ידה נתגלתה גאולת מצרים. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, ובהמשך דברו על כל הדת בני ישראל, ויקחו להם, כן, איש סלע בית אבות, סלע בית, וכן, כל הפרשת גאולת מצרים. אבל כל הפרשה הזאת היא מתחילה בשתי המצוות האלה, בקידוש החודש ועיבור השנה. שתי המצוות האלה נצרכות, זאת אומרת, הם הפתיחה של גאולת מצרים. גאולת מצרים נפתחת על ידי שתי המצוות האלה. כבר הזכרנו את זה כמה וכמה פעמים, מזכירים את זה תמיד. המושגים חודש ושנה, הם סותרים זה את זה. המילה חודש מתכוונת, חודש, מתכוונת לומר שמתחדש כאן משהו שעדיין לא היה. מה שמגיע עכשיו זה דבר חדש, שמעולם לא היה. כשמתחדשת שנה, אז הדבר חוזר על עצמו, הדבר חוזר ונשנה. זה פירוש המילה שנה. שנה וחודש הם מילים סותרות. כשהדבר חוזר ונשנה, פירוש הדבר שהדבר הזה לא חדש. וכשהדבר הזה חדש, פירושו שהוא לא חוזר ונשנה. הוא מעולם לא היה. מעולם לא היה. באופן שהמושגים חודש ושנה, אלה שני מושגים סותרים. כבר אמרנו שנולדת לבנה חדשה, מולד הלבנה. מולד הלבנה, מולד הלבנה, בגמרא כתוב שיש בדבר הזה נקודה של שמחה. כן? הגמרא מספרת על כמה וכמה שאהבו חדי בקידוש לבנה. היו שמחים בקידוש לבנה. וככה גם נוהגים העולם, ככה גם כתוב בשולחן ארוך, שרים, יש שרוקדים. שמחה, מזל טוב, נולדה לבנה. ללבנה אמר שתתחדש עטרת תפארת לעמוסי בתם, שהם עתידים להתחדש כמותה. הם עתידים להתחדש כמותה. היינו, כלל ישראל. הגאולה נקראת לידה בהרבה הרבה מקומות בכתוב. הגאולה נקראת לידה. ומולד הלבנה, גם הוא לידה. זאת לידה של משהו שעדיין לא היה. זאת יצירה חדשה. היא לא הייתה קודם. הכוונה היא, אותה לבנה שנולדה בחודש הזה, צריך להבין, הלבנה נקראת מאור. היא נקראת מאור בתורה, המאור הקטן. שני המאורות הגדולים. הלבנה נקראת מאור. בזמן שהלבנה מתכסה, כמו שכתוב בגמרא, הגמרא אומרת שבין הלבנה מתמעטת ומתמעטת עד שהיא נגמרת. ובין יש 24 שעות, כך כתוב בגמרא, חבדלת שעי מכסי סיהרה. הלבנה מתכסה ליממה שלימה, ל-24 שעות. הלבנה מתכסה לגמרי. ואז, אחרי שהלבנה התכסתה לגמרי, אז נולדת לבנה חדשה. הלבנה נקראת מאור. בזמן שהלבנה לא מאירה ליום שלם, פירוש הדבר שהיא איננה. זאת אומרת, העובדה שאותו גוש נמצא שם באיזה מקום, לא זה נקרא לבנה. הלבנה נקראת מאור. מאור. היא נקראת המאור הקטן. בזמן שהיא לא מאירה, אז היא לא לבנה. היא לא המאור הקטון לממשלת הלילה. כלומר, היא איננה. היא לא נמצאת. אני מתכוון, היא לא נמצאת בכלל. וכשהיא חוזרת להיות מאור, אז זה לא המשך של קודם. זה מאור שלא היה עדיין. זה מאור חדש. כמאור היא לא הייתה. העובדה שיש שם איזשהו גוש, שהגוש הזה יהפוך מחר להיות מאור, לא זה מה שנקרא המאור הקטון לממשלת הלילה. ומכיוון שעברו 24 שעות, והמאור הזה לא היה בעולם, זאת אומרת, הוא בטלה ממשלתו. בטלה ממשלתו, בטל ממנו השם מאור. אז הוא איננו, וכשהוא נולד מחדש, אז הוא חדש. אז הוא משהו שמעולם לא היה. המאור הזה שמעולם לא היה, הוא אף פעם לא נתקלל. הוא אף פעם לא התמעט. המאור הזה, שכעת נולד, המאור הזה לא היה אף פעם בעולם. הוא חדש. הוא חדש. כמאור, הוא נעשה כעת מאור מחדש. הוא לא ממשיך את המצב הקודם. בין המצב הקודם למצבו של עכשיו, אז הקודם נגמר, וזה דבר חדש. זה דבר שעוד מעולם לא היה. אותו דבר שמעולם לא היה, לא נתקלל. לא נתקלל, לא נתמעט. עליו לא חלה גזירת המיעוט. אותה גזירת מיעוט, אותה גזירת לכי ומעטי את עצמך. את זה הקדוש ברוך הוא אמר ללבנה אז, ואותה לבנה, שהיא הייתה מאירה בלי הפסק. אור הלבנה היה כאור החמה. אז הקדוש ברוך הוא אמר לה לכי ומעטי את עצמך. אבל כשכעת נולדת לבנה חדשה, אז עליה אותה גזירה לא נאמרה. ולכן אנחנו תמיד מקווים, תמיד, לעולם, אנחנו מקווים, שכשנולדת לבנה חדשה, אז הלבנה הזאת תהיה הלבנה שתעלה ותמשיך, ותמשיך, עד שהיא תחזור להיות הלבנה כמו שהייתה קודם מיעוטה. תעלה ותמשיך לעלות. היא לא תעלה עד גבול מסוים, ואחר כך תתמעט ותלך. אלא היא תעלה ותחזור להיות כמו שהייתה קודם מיעוטה. ואנחנו מובטחים ועומדים שהדבר הזה עתיד להיות. והיה יום אחד, הוא יוודע להשם, לא יום ולא לילה. והיה לעת ערב יהיה אור. זהו המאור הקטון לממשלת הלילה, והוא יאיר את הלילה כיום. זה בזמן שהלבנה לא תהיה ממועטת, ואורה יהיה כאור החמה. ושוב, לא לטעות, אורה יהיה כאור החמה, והכוונה היא לא שהלבנה תהפוך להיות חמה. הלבנה תמיד תהיה לבנה. זאת אומרת, היא תמיד תקבל את האור שלה מאור השמש. תמיד. אלא שהיא תקבל את כל אור השמש כולו. היא תקלוט את כל ההערה של השמש, והיא תעביר את זה הלאה כמו שהיא קלטה אותה. בשלמות. כשהלבנה נתמעתה, אז היא נתמעתה, והיא לא מסוגלת לקלוט את הכל, והיא כמובן לא מסוגלת להעביר את הכל. נתמעתה. אותה לבנה שנולדה עכשיו, כיוון שהיא לא הייתה אף פעם, אז לא אליה, כביכול, לא אליה דיבר הבורא יתברך, שהוא אמר לכי ומעטי את עצמי. היא יכולה להישאר, כן, היא יכולה להישאר כמו שהיא הייתה קודם. כמובן, כן, התהליך הוא, גם, זה מה שיהיה. יבוא יום, שיתקיים בנו, והיה אור הלבנה כאור החמה, אז זה יהיה מלבנה רגילה, מלבנה שהיא תיוולד, ויהיה מולד, ויחדשו את הלבנה, והלבנה תעלה ותמשיך לעלות. והיא תמשיך לעלות, עד שהיא תעלה ותחזור, ותהיה כמו שהייתה קודם מיעוטה. ככה זה הסדר. זה משמע וכמה, גם בפסוקים וגם בדברי חז"ל, משמע שסדר העלייה של הלבנה, בחזרה למצב הטבעי האמיתי שלה, כמו שהיא הייתה קודם מיעוטה, אז הוא כסדר גאולתם של ישראל. ללבנה אמר שתתחדש עטרת תפארת לעמוסי בטן, שהם עתידים להתחדש כמותה. לעמוסי בטן אנחנו אומרים, משום שאילו וגם אילו נולדים מחדש. הלבנה מתחדשת ונולדת, ועמוסי בטן נולדים. זה טבע הדברים. התחדש עטרת תפארת לעמוסי בטן שהם עתידים להתחדש כמותם. נמצא אם כן. החודש הזה לכם. יש סדר זמן שנקבע על ידי מאור, המאור הקטן, שהוא לממשלת הלילה. ועל פיו נקבע סדר זמן, שסדר הזמן הזה הוא סדר זמן של חודש. סדר זמן של חודש. זה לא סדר הזמן של שנה, זה סדר זמן של חודש. החודש הזה לכם. אז קצת להבין, כן, כבר הזכרנו את זה פה במשך הזמן, כמה פעמים, בכמה אופנים. קצת להבין. מה שנתחדש ביציאת מצרים. כבר השתדלנו כבר לבאר את זה. נחזור על עיקרי הדברים. המושג זמן, זמן, זמן. בכל העולם כולו לא משתמשים למושג הזה, לא משתמשים במינוח הזה, בשורש הזה. שורש המילה זמן זה כמו מישהו, סוגיית הגמרא של הזמנה מילתא והזמנה לאו מילתא. הזמנה, פירוש, הזמנה זה נקרא, אני מייחד דבר מסוים לתכלית מסוימת. אני מייחד את הדבר הזה, שהדבר הזה יהיה תיק של תפילין. הגמרא מסתפקת, אם בזה שייחדתי את זה להיות תיק של תפילין, אז הדבר הזה להתקדש, ואסור לי להשתמש בו שימוש של חול, או לא. הזמנה לאו מילתא. על כל פנים, פירוש המושג הזמנה זה נקרא ייחוד של דבר לתכלית מסוימת. ייחדתי אותו לתכלית מסוימת. כאילו הקדשתי אותו. למד לסביר עליה הזמנה מילתא, זה כאילו הקדשתי אותו. בראשונים כתוב שהזמנה לגוף הקדושה זה לכולי אלמא מילתא. גוף הקדושה זה נקרא שאני ייחדתי קלף שהוא עצמו עליו יכתבו תפילין, עליו יכתבו פרשיות של תפילין או מזוזה. זה נקרא הזמנה לגוף הקדושה. והגמרא מדברת על תיקים, נרתיקים, על דברים כאלה שהם משמשים. זה לא גוף הקדושה אלא משמש את הדבר הקדוש עצמו. על כל פנים, בעולם לא יודעים כזה מושג. אין בעולם כזה מושג שמחבר את הזמן עם השורש זימון, הזמנה. דהיינו ייחוד, ייחוד והכוונה, כן? ייחוד ו... להעמיד את הדבר הזה, שהוא מכוון כולו לתכלית המסוימת הזאת, ולצרף את השורש הזה למושג זמן. המושג זמן נתפס כמין חלל שאנחנו הולכים בתוכו, או שהוא הולך בתוכנו, איך שתרצו. כן. בכל אופן, זמן זה מין דבר ריק, שהוא עובר עליהם. עובר עליהם. וככה זה נתפס בכל העולם כולו. החיבור של שני השורשים האלה, מה שנקרא זמן, ולחבר את זה דווקא למילה הזאת, זמן, זמן, מלמדת אותנו. הזמן הולך לקראת, הולך אל. הוא מיוחד כדי להגיע לאיזושהי תכלית. זה עניינו של הזמן. הזמן זאת, הכעת מזמין את האחר כך. הוא מייחד את עצמו, כן, מכוון את עצמו להגיע לאותו עתיד, לאותו יעד, לאותו דבר שאליו אנחנו הולכים. זה עניינו של הזמן. הזמן הוא לא משהו ריק שאנחנו כאילו צועדים בתוכו. הזמן עניינו, הכיוון, הייחוד, ההזמנה לאותו עתיד שאליו אנחנו רוצים להגיע. זמן, כל עניינו הוא ההווה וההווה הנמשך, התהליך שהוא זה שנקרא זמן, הוא זה שמביא, מוליך אל ומביא אותנו אל העתיד. זה החידוש הנפלא שנתחדש ביציאת מצרים. מה שנתחדש ביציאת מצרים, וזהו המיוחד. כאן, בפרשה הזאת, בגילוי של החודש הזה לכם, בגילוי הזה נתגלתה הגאולה. גאולת מצרים הייתה גאולה שלא נגמרה. זאת הייתה הפתיחה של מה שנקרא עניין הגאולה. עניין הגאולה הוא מה שאנחנו מייחלים, מה שאנחנו מחכים שיתגלה במהרה בימינו. וזה, כמו שנאמר בלשונם של חז"ל, של אנשי כנסת הגדולה. כמו שאומרים, אני מצטט מנוסח ספרד. והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי. לאמור, הן גאלתי אתכם אחרית כראשית. ומסיימים להיות לכם לאלוקים, אני השם אלוקיכם. בדיוק כמו אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוקים. אז והוא ישמיענו ברחמיו שנית, ואת זה הוא יעשה לעיני כל חי. הן גאלתי אתכם אחרית כראשית. דהיינו, כמו אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, אז כעת אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם, לא מארץ מצרים, אלא כן, מכל הארצות אשר ידחתים שם, כמו שכתוב בפסוק, להיות לכם לאלוקים, אני השם אלוקיכם. הפירוש, מה שכביכול בורא העולם ישמיע לנו במהרה בימינו, זה דבר שהוא כבר נפתח ביציאת מצרים. הדבר הזה כבר התחיל ביציאת מצרים. כל מה שיקרה במהרה בימינו, זה שנית, כי ימי צאתך מארץ מצרים, הראינו נפלא. כי ימי צאתנו ממצרים. כל הגאולה, כל העתיד, הוא יהיה חזרה על מה שהתחיל ונפתח ביציאת מצרים. יציאת מצרים פתחה את המהלך הזה שנקרא זמן שהולך לתכלית. הולך והוא מכוון. הזמן כולו מכוון, הוא כולו הזמנה לאותו עתיד שאליו אנחנו הולכים. כל המועדים כולם, הם כולם, זכר ליציאת מצרים, כולל שבת. כמו שכתוב בלוחות של פרשת ויתחנה, כמו שידוע, זכרת כי עבד היית בארץ מצרים, על כן ציווך השם אלוקיך לעשות את יום השבת. כל המועדים הם כולם זכר ליציאת מצרים. כולם מועד זכר ליציאת מצרים, פירוש, המועד מגלה את היעד שנתגלה ביציאת מצרים. המועד זה הדבר שאליו הולכים. יציאת מצרים זה דבר שממנו יצאנו. ממנו אנחנו באים. אנחנו משם באים. יציאת מצרים מוליכה אותנו לכל המועדים כולם. כל המועדים כולם הם כולם התכליות. שכל התכליות כולם, הן מצטרפות יחד לתכלית אחת גדולה. זאת התכלית הסופית. כבר הזכרנו את זה פה. זה דבר מעניין. כל שישה סדרי משנה נקראים בלשון רבים. כך זרעים, כך נשים, כך נזיקים, קודשים, טהרות. חוץ ממועד. למה לא מועדים? למה לא מועדים? כמו יתר הדברים. יתר הסדרים, כולם בלשון רבים. מדוע המועד בלשון יחיד? וזה בלשון חזל נקרא ככה. בגמרא זה נקרא ככה. זרעים, מועד. זה סדר מועד. למה מועד? למה מועד? למה סדר נשים לא נקרא אישה? ולמה סדר נזיקים לא נקרא נזק? יש הרבה. באותה מידה יש הרבה מועדים. המושג מועד מחייב את היעד הסופי. מחייב את המועד של כל המועדים. המועד האחרון שאליו כל המועדים מובילים. זה המועד האחרון. מועד, המועד האחרון שאנחנו מחכים לו. כפי הנראה זה המועד של תשעה באב. אבל זה המועד. המועד של כל המועדים. באופן שיציאת מצרים נפתחה עם פרשת המועדות. החודש הזה לכם, והכוונה היא גילוי סדר הזמן שעניינו מועדים. זהו סדר הזמן. זמן שהוא כולו הזמנה למועדים. הליכה לקראת אותם מועדים. המצווה, כמו שהתחלנו, המצווה של עיבור השנה, גם היא מצורפת כאן. המצווה של עיבור השנה, עניינה, אמרנו, חודש ושנה, אלו דברים שסותרים זה את זה. חודש סותר שנה. שנה סותרת חודש. אלו שני דברים שהפוכים. ואם זה לא זה, ואם זה לא זה. אם הדבר חדש, אז אי אפשר לקרוא לו שנה. אנחנו לוקחים שני מהלכים סותרים. שני מהלכים סותרים. המהלך שנקרא חודש והמהלך שנקרא שנה. לוקחים שני מהלכים סותרים, מחברים אותם יחד, מצרפים אותם זה לזה, מחברים אותם ביחד, ואם זה שהם סותרים זה את זה, הם הולכים יד ביד. הולכים יחד. אם נרצה לדקדק, נרצה לדקדק יותר, לפרט, כבר הזכרנו פה הרבה פעמים, מזכירים תמיד, את דברי רשי הראשון, תחילת התורה, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם. זאת מצווה ראשונה שנצטוו ישראל. מה טעם פתח בבראשית ברא אלוקים? אז כתוב, כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. אז כבר אמרנו, השאלה היא לא למה פתחו בעניין אחד והיו צריכים לפתוח בעניין אחר. זאת שאלה שהיא לא יכולה להיות נשאלת, שאלה כזאת. העניין שבו התורה נפתחה חייב להיות עניין. זה צריך להיות העניין שבו התורה נפתח. למה התורה נפתחת מפה ולא נפתחת מפה? זאת לא שאלה. זאת לא שאלה. על כורחנו, החודש הזה לכם ובראשית ברא אלוקים זה אותו עניין. וכבר אמרנו מה שכתוב ב... בדברי הגר"א, בדברי הספורנו. מה נברא במאמר בראשית ברא אלוקים? מה הדבר שנברא במאמר בראשית ברא אלוקים? אז אמרנו את זה בשם רבותינו. מה שנברא, נברא עניין הזמן. עניין הזמן שהעולם כפוף לו. עניין הזמן שהוא האופן שכך העולם מתקיים. העולם מתקיים כתהליך. העולם מתקיים בתוך תהליך של זמן. זה נקרא בראשית ברא אלוקים. בראשית ברא אלוקים זה הכוונה. הבריאה היא כזאת שהיא נפתחת והיא הולכת לקראת אחרית. היא הולכת מראשית לאחרית. בראשית ברא אלוקים. המילה בראשית עניינה שזה בראש. בראשית. בראשית מחייב המשך. דהיינו, כאן נתגלה שהבריאה היא בריאה שהיא כולה תהליך, שמתחיל מבראשית ומגיע לאחרית. זאת קושיית חז"ל. אם זאת הפתיחה של התורה, אז התורה הייתה צריכה לפתוח בזמן של התורה. למה התורה פותחת בסדר הזמן שהוא משותף לכל באי עולם? כל באי עולם אין להם שום שייכות לעניין הזמן. כמו שאמרנו מקודם, בשום שפה, הזמן הוא לא אותו שורש עם זימון איזשהו. זמן זה מושג אחר. למה פותחים בזמן שהוא לא הזמן של התורה? התשובה לשאלה הזאת היא, כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. עומק הדברים הוא לגלות לנו איך הזמן של התורה חל ונמצא ומצטרף לזמן שנמצא בבריאה. אלו שני סדרי זמן. וכמו שאמרנו, שני סדרי הזמן האלו הם לא רק, אין שום קרבה ביניהם, אין שום יחס ביניהם. הם שני זמנים שונים. הם לא רק שונים, אלא גם הפוכים זה לזה. זה זמן של חודש וזה זמן של שנה. זה זמן של אין כל חדש תחת השמש. הדבר החדש היחידי תחת השמש זה החודש של הלבנה, שהיא לא תחת השמש. הלבנה היא לא תחת השמש. זה מה שקרה לה, כן. זה הרי מה שקרה לה ללבנה. מה שקרה ללבנה, אחרי שהיא אמרה שהיא לא רוצה להיות בכתר אחד עם השמש. אי אפשר לשני מלאכים שישמשו בכתר אחד. אז בורא העולם אמר לה, אם כך לחיומתי את עצמך. זאת אומרת, אם את רוצה לא להיות תחת השמש, אז לחיומתי את עצמך. על ידי שתמעתי את עצמך, אז את תוכלי להיות חדש, ולא תהיי תחת השמש. תחת השמש אין חדש. עד כמה שהלבנה עצמה נמצאת תחת השמש, זה הרי מבין כל בר דעת. עד כמה שהלבנה עצמה נמצאת תחת השמש, אז אין בה חדש. משום שזה מה שכתוב בגמרא, מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנה. בזמן שהלבנה היא תחת השמש, אז היא מוארת כולה. היא תמיד ירח מלא. אז אין לך, אין בה שום חדש. עד כמה שהיא תחת השמש, אין בה שום חדש. אבל העובדה שהלבנה יצאה מתחת השמש, על ידי לחי ומעתי את עצמך, מתאפשר בה חדש. תחת השמש אין חדש. שאנחנו אומרים לתת להם נחלת גויים, אמרנו בזה, לתת להם נחלת גויים זה הכוונה, שגם בתוך נחלת גויים ייכנס המהלך של החדש. החודש הזה לכם הוא לא ההתחלה, זה לא התחלה, התחלה בפני עצמה. אם זאת הייתה התחלה בפני עצמה, אז היא הייתה התחלה והיא הייתה נפרדת, נבדלת מכל סדר הבריאה. החידוש הוא שהמהלך הזה מצטרף למהלך של הבריאה. כלומר, בתוך האין כל חדש תחת השמש, נכנס החודש הזה לכם. זה הסוד הגדול, שבלשון חז"ל זה נקרא סוד העיבור. סוד העיבור. עיבור זה נקרא מציאות אחת נראית שכוללת בתוכה שתי מציאויות שונות ולכל אחד יש מהלך אחר. זה נקרא עיבור. עיבור נקרא יצירת נמצא, נברא, בתוך נברא אחר ולכל אחד יש את המהלכים שלו. והם שניהם מהווים מציאות אחת. אבל זה פונה לכאן, וזה פונה לכאן, וכל אחד פונה לכיוון אחר. זה הסוד של מה שנקרא עיבור. עיבור פירוש, בתוך מציאות אחת. נבראת, הולכת ונוצרת. מציאות אחרת שהיא עם כיוון לגמרי אחר. אבל זה נוצר בתוך אותה מציאות. בתוך אותה מציאות שממנה היא, כמה ככל שהיא הולכת ונוצרת יותר ויותר, אז היא יותר ויותר מתכוננת להיפרד מאותה מציאות. היא הולכת לקראת קיום אחר. היא הולכת לקראת חידוש, לקראת לידה, לקראת מציאות שמעולם עוד לא הייתה. אבל היא נוצרת בתוך מציאות אחרת, שכבר הייתה. זה הסוד, זה הסוד, זה סוד העיבור. אנחנו חיים, למשל, לדוגמה, אנחנו חיים בתוך עולם שהוא כמנהגו נוהג. עולם כמנהגו נוהג. עולם כמנהגו נוהג, והוא לא מראה, הכמנהגו נוהג של העולם, לא מראה את הכיוון לאן הוא הולך. אם הוא כבר מראה משהו, אז הוא מראה שהוא הולך לעבדו. הוא לא מראה את הכיוון שאליו הוא מתכוון להגיע. הכיוון שאליו הוא מתכוון להגיע זה, הוא מתכוון להגיע אל החודש. מתכוונים להגיע אל הלידה, אל הדבר החדש, אל הדבר שעדיין לא היה. העולם כמנהגו נוהג זה עולם של מה שהיה הוא שיהיה, עולם שממשיך. עולם שממשיך קיום ישן, והוא ממשיך אותו, וממשיך אותו, וממשיך אותו. הלאה, הלאה, הלאה. הוא לא מזכיר אפילו שהוא הולך לקראת חידוש. להפך, כל המערכת כולה היא כולה מכוונת לעולם כמנהגו נוהג. שום חידוש לא מתכוון להיות. להפך, כל מי שמחכה לחידוש, אז בעיני בני האדם בעולם, אז הוא מן המתמיהים. חולם חלומות באספן. המציאות הנתפסת זה עולם כמנהגו נוהג. עולם כמנהגו נוהג, ואין בו שום חידוש. אין בו שום חידוש. העומק של מצוות עיבור השנה, זה לחבר את שני המהלכים האלה. לצרף, להראות איך שבתוך המהלך הזה, שהוא העולם כמנהגו נוהג, גם את זה, כביכול, בורא העולם, נתן לנו גם את נחלת גויים. גם את נחלת גויים הוא נתן לנו. גם זה מוביל לחודש הזה לכם. ללבנה אמר שתתחדש עטרת תפארת לעמוסי בטן, שהם עתידים להתחדש כמותם. בתוך הסדר הכללי של העולם, בתוך השעון של העולם, דופק עוד שעון. והשעון ההוא דופק לקראת חידוש. הקצב, אלה שני מקצבים שהם לא רק שונים זה מזה, כמו שאמרנו, אלא הם הפוכים זה לזה. פרשת החודש הזה לכם חייבת לבוא דווקא אחרי בראשית ברא אלוקים. אחרי כל סדר העולם שהגיע עד יציאת מצרים. שם נתגלתה יציאת מצרים כמשהו שהוא הצטרף לסדר העולם שהוא נקרא נחלת גוי. בתוך העולם כמנהגו נוהג הזה הולכת ונוצרת. הבריאה שהיא כולה חידוש. כל הבריאה כולה זועקת, אומרת, בלי שום אשליות, אין כל חדש תחת השמש, מה שהיה הוא שיהיה, ואשר נעשה כבר נעשה, ואין כל חדש תחת השמש. ואנחנו, זה עיקר האמונה שלנו. זה העיקר, עיקר כל העיקרים. אנחנו רק לחדש הזה מחכים. עם זה שאנחנו חיים בתוך העולם כמנהגו נוהג. זה הדבר. יציאת מצרים היא כולה מהלך של ניסים. מהלך של ניסים. יציאת מצרים היא סדר העולם שהוא כנגד הסדר. סדר העולם שהוא כולו נס. והסדר הזה נכנס לתוך סדר העולם, וכך העולם כמנהגו נוהג הולך לשם, הולך לקראת הניסים. זאת נקודה נפלאה מאוד, הדבר המיוחד של כלל ישראל. אילו מונים לחמה, אילו מונים ללבנה, כלל ישראל מונה לשניהם. זהו הזמן האמיתי. הזמן האמיתי זה שסדר העולם שאין בו מה שנקרא זמן, גם הוא זמן. נברא מקום בעולם. מקום. מקום בתוך העולם שלנו. נברא מקום ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. מקדש זה מין עולם קטן בתוך העולם הגדול. העולם הזה הוא עולם מלא. עולם שלם. זה עולם שכולל בתוכו את כל מה שנמצא בעולם. הגמרא אומרת, יודע היה בצלל לצרף אותיות שבהם נבראו שמיים וארץ. בצלל, כשהוא ברא את ה... כשהוא יצר, עשה את המשכן, ויעש בצלל את המשכן. כשהוא עשה את המשכן, אז הוא השתמש באותו צירוף אותיות שנבראו שמיים וארץ. יודע היה בצלל לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. והדברים מוכרחים. כמו שכבר כתוב בדברי קדמונים, כמה וכמה, גם בשלה כתוב. דברי כמה מהקדמונים. כבר הזכרנו את זה פה כמה פעמים. אנחנו שובתים בשבת, מפני שבורא העולם שבת ממעשה בראשית. אבל אנחנו, שלא עשינו את מעשה בראשית, ממה אנחנו שופטים? אנחנו שופטים ממלאכת המשכן. זאת אומרת שזה מקביל. זה מקביל. זאת השביטה שלנו שהיא מקבילה לשביטתו יתברך ממעשה בראשית. המקדש היה מקום שבו העולם כמנהגו נוהג היה ניסים. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. העולם כמנהגו נוהג היה ניסים. ושם זה היה בגלות. 10 ניסים שנעשו בבית המקדש. הנס של הנר המערבי שהוא היה קבוע. נס חנוכה יומיומי. יומיומי. כל יום נס חנוכה. כל יום. נר שדולק זמן כמעט כפול לפעמים משמן, מהשמן שניתם. נותן בשמן כמידת חברותיה והיא דולקת והולכת עד הערב. הנר הולך ודולק. וזו הנס של הנר המערבי, וכל 10 ניסים שנעשו בבית המקדש. סדר המקום היה סדר. היינו, העולם כמנהגו נוהג של בית המקדש, היה כולו ניסים. חוץ מדברים שהם לא שייכים למה שנקרא סדר ניסי. בבית המקדש, אהרון, שהיו לו מידות, היו לו מידות, כך וכך אורכו, כך וכך רוחבו, כך וכך קומתו, והאהרון לא תפס מקום בחלל של בית קודשי הקודשים. הוא לא מיעט את החלל. הוא לא מיעט את החלל. לא מפני שהאהרון התכווץ, ולא מפני שבית קודשי הקודשים התרחב. שניהם פוסלים. זה פסול וזה פסול. בית קודשי הקודשים יש לו מידות מדויקות, ולאהרון יש מידות מדויקות. ושניהם, כל אחד ואחד נמצא במידותיו, וזה לא תופס מקום בתוך זה. זה דבר בלתי אפשרי. בלתי אפשרי. וזהו דבר שהוא עצם מציאותו, זה לא נמנה בעשרה ניסים. זה לא נס. נס, אני אקרא, איזה מאורע פלא. זאת מציאות אחרת. זאת מציאות לגמרי אחרת. מציאות שהיא מחוץ לסדרי ה... מחוץ לסדרי העולם שאנחנו מסוגלים לתפוס. זה דבר שבעינינו, זה דבר שהוא נמנע. בשום אופן לא יכול להיות. בשום אופן זה לא יכול להיות. נכון? בשום אופן זה לא יכול להיות בעולם כמנהגו נוהג שבתוכו אנחנו חיים. זה אמת. כאן זה בשום אופן לא יכול להיות. אבל בבית המקדש זה, זה לא יכול להיות אחרת. שם זה לא יכול להיות אחרת. אחרת, בית המקדש הוא סניף של המציאות הקיימת. בית המקדש לא יכול להיקרא עולם בפני עצמו, בריאה בפני עצמה. חוקים אחרים, מציאות אחרת, עולם אחר. כך. העובדה שדבר כזה אפשרי בכלל. היינו, בתוך העולם שלנו יכול להיות דבר בלתי אפשרי, כמו מקום ארון אינו מן המידה. זאת מציאות אחרת, או זאת מציאות שהיא יכולה להיות באיזשהו מערכת אחרת, אבל היא קיימת פה, והיא חלה על דברים שהם פיזיים לגמרי. הארון נעשה מזהב, מעץ, כן, מצופה זהב, בפנים, בחוץ, באמצע היה עץ, והיה זהב מבחוץ, זהב מבפנים, כמו שכתוב, חזר, רש"י מביא. שלושה ארונות, זה בתוך זה. וככה, העץ היה חייב להיות עץ, והזהב היה חייב להיות זהב, והמידות היו חייבות להיות מדויקות, והארון שמו אותו בבית קודשי הקודשים, והוא נמצא, ולא תופס מקום. לא תופס מקום. וזה לא אשליה אופטית. הוא לא תופס מקום. איך מציאות כזאת אפשרית? היא אפשרית בדמיון שלנו, היא אפשרית, אבל במערכות אחרות. היא אפשרית מעבר, מחוץ, מחוץ לפלנטה. מחוץ למקום שאנחנו נמצאים. אבל בתוך העולם שאנחנו נמצאים בו, פה שולטים החוקים הפיזיים, החוקים של הפיזיקה. זה דבר בלתי אפשרי. זה דבר בלתי אפשרי. החיבור של הבלתי אפשרי, החיבור של הבלתי אפשרי הזה, לתוך המציאות של העולם הזה, שהיא כולה מציאות אפשרית, מובנת, עולם כמנהגו נוהג. עולם שאין בו חידוש. אין כל חדש תחת השם. החיבור של שני הדברים האלה, זה חיבור שמבחינת העולם הזה הוא בלתי אפשרי. אבל החיבור הזה מלמד אותנו שבתוך העולם הזה נמצאת מערכת קיום, מערכת מציאות, סדר מציאות, שהוא סותר לגמרי את כל החוקים ואת כל העולם כמנהגו נוהג של העולם הזה. סותר לגמרי ומוביל את כל העולם הזה שהוא כולו אין כל חדש, כולו נחלת גויים, כולו עולם כמנהגו נוהג. הוא מוביל אותו לקראת חידוש שעתיד הקדוש ברוך הוא לחדש את עולמו. זה נתחדש. זה נתחדש ביציאת מצרים. זו החידוש של יציאת מצרים. בניין בית המקדש הוא גמר גאולת מצרים. בניין בית המקדש הוא גמר גאולת מצרים. כמו שכתוב ברמב"ם, קראנו. בית המקדש היה, אז שבנו למעלת אבותינו. שהיה סוד אלוקה עלי אוהליהם. מה פירוש המילים? מה פירוש, איזה מין צירוף מילים זה? סוד אלוקה עלי אוהליהם. אלה מילותיו הקדושות של הרמב"ן. סוד אלוקה עלי אוהליהם. אוהליהם היו אוהלים בתוך העולם הזה. הם חיו פה. שם באוהליהם. שם הם חיו. שם נולדו להם הילדים. שם הם חיו חיים כמו בני אדם שחיים פה בעולם הזה. סוד אלוקה עלי אוהליהם זה שהבית שלהם היה גם בית מקדש. גם, הכוונה, הוא היה בית מקדש. הוא היה גם משהו מסדר העולם הזה. זה הפירוש סוד אלוקה עלי אוהליהם. כביכול, כן. עולם כמנהגו נוהג שהוא כולו אלוקי. הוא לא חלק מהמציאות הזאת שאנחנו חיים פה היום. עם זה שהוא היה לגמרי חלק מהמציאות הזאת. שאנחנו קוראים, נסיים, שאנחנו קוראים את פרשות יציאת מצרים. אנחנו צריכים לצרף את עצמנו לכל הסדר, לכל המהלך, לגלות מצרים ולגאולה משם. כל זה נמצא איתנו. כל זה נמצא איתנו. כל זה יש לנו. אנחנו צריכים בכל יום, פעמיים, להזכיר את יציאת מצרים ולחיות עם יציאת מצרים. אנחנו צריכים להמשיך. כך אנחנו חיים. למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. וכך אנחנו חייבים לחיות בתוך המהלך הזה. יום ויציאת מצרים. לילה ויציאת מצרים. כך אנחנו חיים. זה יש לנו. את הסוף של יציאת מצרים, לא נמצא איתם. הסוף של יציאת מצרים, היינו המקדש. זה לקחו מאיתם. זה לקחו מאיתם. מה שנלקח מאיתנו, אין לנו. אנחנו, לזה אנחנו לא יכולים להצטרף. זה לא נמצא איתם. יציאת מצרים, אנחנו חיים אותה, היא נמצאת איתנו, אנחנו איתה ביחד. עם יציאת מצרים, אנחנו. יציאת מצרים קיימת. חיה וחיימת. ואנחנו, אנחנו יחד עם יציאת מצרים. כך אנחנו חיים. לכן, בכל השנים כולה, אין לנו שום אפשרות, לצרף את פרשיות תרומה ותצווה ליציאת מצרים, כי אין לנו את זה. זה לא נמצא איתם. אין לנו את זה. החלק הזה של יציאת מצרים לא נמצא איתם. זולת, חוץ משנת העיבור. בשנת העיבור יש לנו גם את זה. שנת העיבור, כמו שביארנו, עניינה של שנת העיבור, זה הצירוף, שבפועל בעולם הזה, הוא נמצא בבית המקדש. בשנת העיבור אנחנו חיים, זה עניינה של השנה המעוברת. והחודש הזה, שהוא בעצם חודש העיבור, זהו הזמן שצריכים להיזכר בזה. כאן אנחנו חיים את הצירוף של שני המהלכים האלה, כאן בתוך העולם הזה. כאן אנחנו חיים את תחת השמש עם החודש. תחת השמש שאין בה כל חדש, עם החודש הזה לכם. בשנת העיבור יש לנו את הפתיחה שהתורה פתחה את פרשת יציאת מצרים. בשתי המצוות האלה, קידוש החודש ועיבור השנה. קידוש החודש זהו סדר הזמן שנתחדש ביציאת מצרים. עיבור השנה זהו הגילוי המיוחד, הגילוי הנוסף, שהוא בעצם הגמר של יציאת מצרים. גמר יציאת מצרים זה כששבו למעלת אבותם, שהיה סוד אלוקה עלי אוהליה. והם הם המרכבה. סוד אלוקה עלי אוהליהם זה ביתו של אברהם אבינו, שהיה בית בתוך העולם הזה. בית עם כתובת. בית עם כתובת. עם כתובת שכולם ידעו אותה. זה בית. נכנסו לשם ויצאו משם. והבית הזה היה בית מקדש. הבית הזה היה בית אל החלק הזה, אף אחד לא נכנס. אבל הוא היה פה. אברהם היה שם. וכשנבנה המשכן, זה לשון הרמב"ן, כשנבנה המשכן, אז שבו אל מעלת אבותם. ואז היה גמר גאולת מצרים. זה מה שרצינו לבאר. זה הנושא. את הנושא הזה רצינו להבהיר. היום היום, זה מענייני דיומה. היום הזה, זהו היה היום שבו התחיל חודש העיבור. המושג עיבור, המושג שנה מעוברת, להבין, כן? שנה מעוברת זה לא הכוונה שיש. כן. כל הדברים שהם כרוכים בשנה מעוברת. זמן ארוך יותר, עוד עניינים כאלה, כן. זה מושג אחר של זמן, זה מושג אחר של קיום, זה מהלך אחר, מהלך אחר של עולם. בתוך סדר הזמן הזה, בתוך סדר, כשאנחנו חיים בתוך סדר הזמן הזה, אז אנחנו חיים למרות שמפני חטאינו לקחו מאיתנו, נוטל כבוד מבית חיינו. אין אנחנו יכולים לעלות ולהיראות ולהשתחוות בבית המקדש. אבל בתוך סדר הזמן הזה, אז אנחנו חיים ביחד עם עולם כמנהגו נוהג, שהכמנהגו נוהג זה ניסים. רק מתוך עולם כזה, רק מתוך תפיסה כזאת, רק מי שחי כך, אז הוא יכול לצפות. יכול לצפות זה הכוונה. אני מתכוון לומר, הוא לא יכול שלא לצפות. לחידוש הגדול, לחידוש הגדול, שאנחנו מחכים בכל יום שהוא יבוא, ויתגלה במהרה בימינו.